כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי כל חי המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
במהדורה המרכזית יאיר לפיד מפרט את הישגיו בחוקים נגד הציבור החרדי ומדגיש הכל נעשה בשותפות מלאה עם נפתלי בנט. עם בנט העברנו את השוויון בנטל, עם בנט הכנסנו לימודי ליבה לחינוך החרדי, ביטלנו את חוק נערי, את הקריטריונים שהטיבו עם החרדים בדיור, עם בנט קיצצנו בחצי את תקציב הישיבות החרדיות. כל זה לא היה עובר אם החרדים היו בממשלה ואם בנט היה בקואליציה, אמר לפיד בריאיון לערוץ 2. יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג מתייחס הערב לחוק הגיוס ואומר נוביל שיח ללא כפייה, רק בהידברות ובהסכמה יהיה ניתן לגשר על הפערים. הערב ישודר בחדשות ערוץ 2 עימות בין ראשי שמונה המפלגות לקראת הבחירות, בעימות שהוקלט אחר הצהריים. בעימות משתתפים בנט, לפיד, כחלון, ליברמן, דרי, גלאון, ישי ועודה. מקורות יודעי דבר אומרים ישי ודרי ראש בראש באימות הזה. עוד מעט נביא פרטים נוספים. וגם על המתח שהולך ומחריף בין ש"ס ליהדות התורה, על הניסיונות גם להרגיע את המתח הזה, וככל שיותר לנו הזמן נחזור לפרשיית ההקלטות שהשים אתמול סגן השר הרב אלי בן דהן את חבר הכנסת הרב משה גפני. לדבריו, יש הקלטה שבה נשמע הרב גפני שאומר שחוק הגיוס הוא חוק מצוין. הרב גפני כמובן מהר להכחיש ואמר כי בן דהן שקרן, לא פחות מהביטוי הזה. אנחנו נשתדל עוד הערב לעסוק בעניין הזה ולברר מי צודק מבין השניים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, בהפקה של גרייבר, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, מהדורה המרכזית, יום חמישי בשבוע, שעה אחת לפנינו, הרבה מאוד נושאים, נשתדל להספיק כמה שיותר, אבל נפתח הערב את המהדורה עם יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש המחנה הציוני, חבר הכנסת יצחק הרצוג. שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אנחנו שומעים את הביקורת שלכם על הממשלה, על ראש הממשלה, בעקבות דוח הדיור של מבקר המדינה. השאלה אם לכם, המחנה הציוני, יש גם פתרונות לסוגיית הדיור ולא רק ביקורת.
הדבר העיקרי הוא שדיור זו בעיה שראש ממשלה צריך להתמודד איתה. וראש הממשלה הזה, שש שנים ראש ממשלה, בתקופתו הדיור עלה כמעט ל-70%, כי הדוח מדבר עד שנת 2013, ו-2014 הייתה עלייה נוספת דרמטית. כמעט 70%, והוא היה צריך לטפל בכך. ואני אמרתי היום, חד וחלק, שהנושא של הדיור יהיה באחריותי, ואני כראש ממשלה אטפל בכך אישית. כיוון שזה לא עניין של שר כזה או אחר, זה עניין של ראש ממשלה. אני חושב שזה הרבה מעבר לכך. אני חושב שזה גם עניין של תפיסה של מדינה. האם המדינה באה ואומרת, יש לי חובה לדאוג לדיור לאזרחים, או שהיא שודדת אותם, פשוט שודדת אותם, במחירים מוטרפים של דירות, בגלל שהיא רוצה למקסם רווחים על הקרקעות שלה. זה עניין של תפיסת עולם. והדבר השלישי, אנחנו באנו עם תוכנית מקיפה, והלב שלה זה מה שנקרא דיור בר השגה. דהיינו לאפשר לאנשים אפילו לשכור דירה 25 שנה במחיר זול ובסוף התקופה לקבל את הדירה לבעלותם. זה שינוי חברתי, זה צדק חברתי.
כדי ליישם את הדברים הללו, אז תצטרכו להיות בממשלה, או להרכיב אותה, או לשבת בממשלת אחדות עם נתניהו. אתם מוכנים לאופציה הזו?
תשמע, בכל פעם שיש לו בעיה, יש לו תירוצים והפחדות. כבר 4 שנים הוא מפחיד את הציבור על איראן. 4 שנים הוא מטפטף לאזרחים שהם בפני שמד. מה הוא בעצם אומר לדור הצעיר? שאין לו פה מקום? הוא מתעסק ברכילות, הוא מאשים את התקשורת, העיקר לא לדון בנושאים האמיתיים של ישראל. ולכן אני משוכנע שאני אנצח ואני אהיה ראש הממשלה הבא, ואני לא עוסק בשום חלופה אחרת.
רוטציה על ראשות הממשלה עם נתניהו בא בחשבון?
אתה יודע, הציבור לדעתי הרבה יותר רוצה לדעת איך אני אדאג לו, כך שאנשים לא יחטטו בפחי הזבל, וילדים, כל, והילדים לא יהיו עניים, איך אפשר לדאוג לציבור כולו, וגם לציבורים הספציפיים, כמו בוודאי מאזיניך בציבור החרדי, שרוצים לדעת שאני אפתור את סוגיית הדיור, אתמודד עם סוגיית העוני. אני הרי התנגדתי קשות לקיצוץ בקצבאות הילדים, ואני חוזר ואומר, צריך להגדיל את קצבאות הילדים, כי הן משרתות את כלל המשפחות בישראל, ומאזנות את ההכנסות שלהן.
מה עמדתכם הכללית בסוגיית חוק הגיוס?
תראה, אני בא ממשפחה ששרתה בצבא כל חייה. אבא שלי, חיים הרצוג, נשיאה של מדינת ישראל, קיבל ברכה מאביו, הרב הגאון יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי הראשון של המדינה, שאמר לו, אם אינך הולך להיות רב בישראל, אין כבוד יותר גדול מאשר להיות קצין בצהל. אני חושב שזה התהליך. התהליך צריך להיות תהליך חברתי, תהליך של הידברות. אני מאוד מאמין בתהליכים שראינו בציבור החרדי, של השתלבות, של כניסה למסלולים. זה מה שהיה צריך לעודד. אני לא חושב שמהלכים כאלה ואחרים שנועדו ללחוץ את הציבור הביאו לתוצאה הרצויה.
כלומר, מהלך ללא כפייה, בלי הסנקציות הפליליות.
אני לא מתעסק בכלל בחוק, עם כל הכבוד. אני ממש לא עוסק בחוק. כידוע לך, אנחנו נעדרנו מהצבעה בחוק הזה, מכיוון שהקואליציה חיברה אותו עם חוקים מחוקים שונים, בעצם רק כדי לשרת אינטרסים של כל המפלגות בקואליציה. אף אחד לא יוכל לברוח מהמצב הזה. אבל מה שהחוק יצר, זה לדעתי עצירה של תהליכים חברתיים מאוד חשובים של השתלבות בציבור החרדי. ואני אעשה מאמץ להחזיר את תהליכי ההשתלבות, כיוון שהם חשובים לכולנו.
כשאני מסתכל על מפת העסקרים, ואני מנסה להרכיב ממשלה בראשותך, אז גם אם אני שם את החרדים יחד עם יאיר לפיד, ואולי אפילו מרץ, עדיין קשה לראות שהממשלה, איך זה בדיוק יקרה?
תקשיב, אני לא מנהל פה קואליציה, באמת ברצינות. אני חושב שמה שחשוב זאת ממשלה יציבה. אני אומר לכולם, מי שרוצה להחליף את נתניהו ולא להמשיך במצב הקיים, צריך להצביע למחנה הציוני. אנחנו המפלגה הגדולה שיכולה לשנות את פני המדינה לכיוון הרבה יותר נכון. אני לא עוסק בשום הרכבים קואליציוניים, וכולנו מבינים שמה שקורה היום לא בהכרח מה שיקרה יום אחרי.
עכשיו אלה נאום נתניהו בוושינגטון, בקונגרס. הביקורת כמובן כבר נשמעה ומהדהדת. הטענה שנתניהו מחריף את היחסים עם ארצות הברית. מצד שני, אנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, ויש הרבה מאוד אזרחים במדינה שכן רוצים לראות את ראש ממשלת ישראל עומד בתענית אסתר ומטריע נגד האיום הפרסי או האיראני אם תרצה, ורואים בכך גאווה גדולה. מה רע בזה?
אני רוצה להסביר את זה למאזיניך, שהם ציבור מאזינים משכיל ורציני. צריך להבין, המאבק הוא נגד הגרעין האיראני. זה איום אסטרטגי. זה איום שאני נלחם בו שנים, ואני מציג בו עמדה נחרצת שנים, ואין עוררין עליו. אבל כדי להתמודד איתו, צריך להחליט האם מתמודדים בנאום שמחריף את היחסים ומחליש את החזית מול איראן, או שמה במהלכים אחרים. הנאום בקונגרס יושמע באוזני משוכנעים, אבל הוא יחריף מאוד את מערכת היחסים עם הממשל. תראה מה שמענו בימים האחרונים. היועצת לביטחון לאומי של ארצות הברית, שר החוץ של ארצות הברית, אומרים דברים מאוד בוטים. ראש הממשלה נתניהו סירב להיפגש עם חברי סנאט בכירים דמוקרטיים, וזה מראה שהוא משחק משחק פוליטי בתוך הפוליטיקה האמריקאית. אני בא ממשפחה שהכירה אישית 13 נשיאים של ארצות הברית, עוד מהנשיא רוזוולט, ואני אומר לך, ארצות הברית היא משטר נשיאותי, ובענייני חוץ וביטחון, מי שקובע זה הנשיא. ואנחנו צריכים לדעת להתנהל נכון, כיוון שהעוצמה האסטרטגית שלנו זה השותפות האינטימית והאסטרטגית עם הממשל. ומה שעושה נתניהו, הוא מסכן את מערכת היחסים, הוא פוגע באינטרסים הכי ביטחוניים והכי חשובים של ישראל במהלך המיותר הזה.
וכשאנחנו שומעים אתכם, המחנה הציוני, מדברים על תהליך מדיני, על ניסיון להגיע כאן איזשהו הסדר, יש עדיין אופציה כזו על השולחן, אחרי כל כך הרבה שנים של כיפאון, והבנה שאין פרטנר בצד השני?
אני אומר שאני אעשה מאמץ להוביל תהליך מדיני. אני לא יודע איזו הנהגה פלסטינית אני אפגוש יום לאחר הבחירות. ייתכן שהיא כל כך מאוהבת במצווה החד-צדדי שלה, שברור שאנחנו במבוי סתום, כי אני אעשה הכל כדי להגן על ביטחונם של חיילי צה"ל, כדי למנוע מהם הליכים משפטיים בבתי דין בינלאומיים. לא יהיה. חד וחלק. ודווקא לבני ואני, עם המעמד הבינלאומי שלנו, נדע לעצור את הגל הזה הקשה כנגד ישראל, לגייס את העולם לצידנו, ולבוא למערכת האזורית, במיוחד מצרים וירדן, להגיד בואו ביחד נפחות, בואו ננסה להרגיע את האווירה, בואו ננסה לייצר תהליך. כך אני יכול להבטיח שעשה, אני לא מבטיח שאצליח בתוצאה. תלוי מאוד גם בצד השני.
והנה, הזכרת בסוף גם את לבני, נראה שבקמפיין שלכם אתם די מסתירים את הדמות הזו.
תשמע, ציפי לבני היא שותפה מכובדת, אישה אגונה וישרה, שאני מאוד שמח על השותפות איתה.
אוקיי, שבוע ראש האופוזיציה.
שלי, בהזדמנות זו, גם לאחל למאזינים, בשבוע הבא פורים, באמת פורים שמח, פורים שמח ונהפוכו. וכשנהפוכו, גם נהפוך את השלטון.
אז שיהיה פורים שמח. תודה רבה לך, יושב ראש המחנה הציוני ויושב ראש האופוזיציה, יצחק הרצוג. תודה רבה, אדוני. עכשיו אנחנו עם סגן שר החוץ, צחי הנגבי. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו שומעים את הביקורת הזו על הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, וככל שהתאריך מתקרב, אז הביקורת גדלה גם בארצות הברית, גם כאן, והוא בסוג של התעקשות כזו, רוצה לנעום למרות הכל. תנסה להסביר לנו למה.
אני חושב שמי שמתעקש לבקר, אנשים שהם עושים את זה, אני מדבר על ההתעקשות בארץ, של הרצוג וחבריו, לאו דווקא בארצות הברית, שם זה פחות משמעותי, אבל כאן זה מאוד כואב ומתסכל לראות אנשים שמבינים עד כמה המאבק של ראש הממשלה הוא מוצדק, עד כמה הוא משקף הבנה מעמיקה בסכנות תמונות בתוכנית גרעין האיראנית, ובעיקר בהסכם שאיננו מונע אותה. ולמרות זאת, בגלל הבחירות, בגלל החשש שמה הדבר הזה יאדיר את שמו, יחזק את מעמדו, הם מוכנים להכשיל את האינטרסים המובהקים ביותר, הקיומיים של מדינת ישראל. הם בזאת גורמים לעצמם נזק פוליטי, אבל
אין, לא אין ספק שמדובר באינטרס משמעותי למדינת ישראל, וכולם נלחמים כתף לכתף נגד ה... הסתברות בכלל שאיראן תפתח כאן איזושהי פצצה להשמדה המונית, אבל נאום, בסך הכל מדובר על נאום, לא מעבר לזה. האם זה יעצור את הפצצה האיראנית?
קודם כל זה באמת נאום, אבל הנאום הזה משתלב בעיתוי מאוד מאוד גורלי, שבו הקונגרס האמריקאי הפך להיות, בגלל נסיבות שלא נחזור עליהם כרגע, אבל הפך להיות הבלם האפשרי, הפוטנציאלי האחרון, לניסוחו של הסכם גרוע. והקונגרס הוא זה שהזמין את ראש הממשלה, כי הוא מבין עד כמה יש חשיבות ליכולת שלו לכוון את הדברים לכאן ולכאן. הוא רוצה לשמוע את האיש, כפי שהם בעצמם אומרים, המיומן ביותר, בעל ההבנה, מרחיקת הלכת ביותר בנושא הזה. הם לא עומדים דום ומצדיעים לראש הממשלה, ויאמצו מיידית את ה... מסקנות שלו. כן, אבל הם עוסקים בסוגיה שהיא גורלית לארצות הברית ולעולם המערבי שארצות הברית מובילה אותו, וחשוב להם לשמוע את ראש ממשלת ישראל. כל אחד כאן היה צריך לצהול, היה צריך לשמוח, היה צריך להיות מאושר מזה שעדיין ניתנת לנו אפשרות להשפיע על התהליכים. מה זה חשוב שיש בחירות? איזה רלוונטיות יש לזה? זה לא מוסיף קולות וזה לא מוריד קולות, אבל זה מאפשר לקונגרס האמריקאי לקבל חוות דעת שמשרתת את האינטרס שלנו. הרצוג היה הראשון שהיה צריך להתעלות על עצמו. ובאופן ממלכתי היה אומר, אני יודע שזה קרוב לבחירות, אבל אני גם יודע שההסכם קרוב לבחירות. ולכן אני חושב שראש הממשלה צריך לבוא לשם, ואם ראש הממשלה צריך אותי שם, כדי שנבהיר יחד עד כמה הנושא הזה איננו פוליטי, איננו מפלגתי, אלא הוא... מהותי וגורלי, אז אני בא איתו לקונגרס.
אתה באמת עיסה איתו?
אבל במקום זה ראינו את הפוליטיקה הקטנה, את ההסכנות מהסוג הנמוך ביותר, השפל ביותר, זה ממש כואב לראות אנשים שצריכים לשמור על האינטרסים של המדינה, חושבים רק על האינטרסים המפלגתיים שלהם.
אתה נוסע איתו לוושינגטון עם ראש הממשלה?
אני נוסע הלילה, לא איתו, אני נוסע הלילה לדבר בוועידת איפאק, שגם בה ראש הממשלה יופיע ביום שני, אני מדבר ביום ראשון, בדיון של אנשים מקצועיים על הנושא האיראני, שבו אני עוסק הרבה מאוד שנים.
אני רוצה לשאול אותך, אחרי פרסומים גם של מבקר המדינה, ואנחנו רואים את כל הסאגה שמתנהלת בתקשורת, יש כמובן אווירת בחירות, אבל מעבר לזה, אולי בגלל שראש הממשלה היה עסוק מעל הראש בסוגיית איראן, החמאס ועוד איומים אחרים ביטחוניים ומדיניים כאלו ואחרים, אז כל סוגיית יוקר המחיה ומצוקת הדיור ומעמד הביניים והשכבות החלשות, אולי כל זה קצת נעלם מעיניו.
בוודאי שזה לא נעלם מעיניו, אבל ראש הממשלה מפקיד תחומי אחריות בידי אנשים אחרים. הוא לא יכול להיות איזה רב מרג, איזה קוסם וחשף שסוגל לעשות הכל לבד. וזה טבעה של קואליציה, ובקואליציה הזאת התעקש שר האוצר לאחוז לא רק במשרד האוצר, אלא גם להיות אחראי על קבינט הדיור, כלומר להיות זה שעל פיו יקום דבר, על פיו יישק דבר, בכל מה שנוגע לדיור, והוא קשל. אז אנחנו לא משימים אותו, כי בבעיה הזאת נכשלו הרבה ממשלות, וראש ממשלה עצמו כמובן נושא בחלק מן האחריות לכך שלא הצלחנו להגשים את כלל המאוויים שלנו, אבל בוא תשכח, הדוח המבקר הזה מדבר על מה שקרה בין 2005 ל-2014, 9 שנים, שבתוכם היו מספר ממשלות, דרך אגב, יצחק הרצוג היה שר שיקון, ציפי לבני הייתה שרת שיקון, לא ראיתי בשורה ייחודית בתקופות שהם כיהנו בתפקידים האלה, כי הבעיות אכן קשות ומורכבות, וזה לא שבהנף יד, בחוקוס פוקוס, פתאום תעמוד דירה, תנויה לתלפיות, לחזקתו של כל אזרח לאזרח. עדיין אנחנו, כולנו, לכל אורך השנות כהונתנו, מבינים את חשיבותה של הבעיה. אנחנו עסקנו בשנים האחרונות בהוצאה לפועל של חזון עצום של העברת צהל לנגב, שלכאורה זה לא קשור, אבל באופן מעשי זה מאוד מאוד קשור, כי זה
מפנה קרקעות לבנייה.
כולל את קריה בתל אביב. שאתה יכול לקבל כמעט 100,000 דירות, מקום ל-100,000 דירות חדשות, וברגע שהם יבנו מיידית, זה מוריד את ה...
זה תהליך שייקח כנראה עוד הרבה מאוד שנים, לבינתיים המצוקה הזו...
אבל עצם העובדה שהתהליך הזה מתחיל, ישנה לדעתי סדרי עולם.
אתה אדוני מוותיקי המערכת הפוליטית, בכלל הפוליטיקה בישראל, ומי כמוך יודע שכדי להחזיק מעמד בממשלה יציבה, היא צריכה להיות רחבה, ולא כזו שבנויה על רסיסי מפלגות או מפלגות קטנות, כמו הממשלה היוצאת. אתם תשבו יחד עם המחנה הציוני בממשלת אחדות?
תראה, הממשלה צריכה להיות רחבה, והממשלה היוצאת הייתה יחסית רחבה. היו לה 68 חברי כנסת, ו-16 יותר מהאופוזיציה, שיש לה 52, והאופוזיציה גם עצמה כידוע לא הייתה הומוגנית, והיו בה סוגים מגוונים של השקפות ועמדות עולם. אבל הבעיה היא לא רק רחבה. הבעיה היא הרמוניה. ובקואליציה היוצאת לא הייתה הרמוניה, כי מה שקיבלנו זה קיבלנו 5 אנשים ב4 מפלגות, שכל אחד מהם רוצה להיות ראש ממשלה. ליברמן ונתניהו ובנט ולפיד וציפי לבני. רק בקואליציה אני מדבר, לא מדבר בכלל על האופוזיציה. זאת אומרת, בתוך הקואליציה היו אנשים ששמו להם למטרה לבדל את עצמם, לעצב אג'נדה נפרדת מזו של ראש הממשלה, למעשה להכשיל את הקואליציה של ראש הממשלה, כי הצלחתו היא לא הצלחתם, כי הם יריבה ועתידים מאופ-אופ, מעבר לפינה בבחירות הקרובות, שתמיד הן קרובות. ולכן המטרה שלנו בבחירות הבאות תהיה לא רק לעשות קואליציה רחבה, אלא גם קואליציה של שותפים. שותפים טבעיים.
מי הם השותפים הטבעיים?
ולכן אנחנו מאמינים שהסיכוי שהרצוג פתאום מהפוך להיות שותף טבעי, הוא סיכוי די קטן. כי מפרידה בינינו תהום אידיאולוגית, ואנחנו קוראים לציבור לקבל החלטה בין המפלגות ובין העמדות ובין הגושים, כדי שנוכל להקים ממשלה שתחזיק מעמד לאורך שנים, וכך גם נוכל להגשים את המאוויים של אלה שיתנו בנו אמון.
מי הם השותפים הטבעיים שאתה רואה כחברים לליכוד?
באופן טבעי זה קודם כל מפלגות הדתיות והחרדיות. ושותפים טבעיים, כי הם רואים כמונו את הצורך לשמר את האחיזה הביטחונית שלנו בכל מקום, שהפקרתו, שנטישתו, עלולה לסכן את זה.
כחלון הוא שותף טבעי?
עכשיו, יש שותפים לא טבעיים, כמו המחנה הציוני, מרץ וכו', ויש שתי מפלגות שהן מגדירות את עצמן כפנויות להובלה, לשני הכיוונים, גם המפלגה של כחלון וגם של שר החוץ, ושר החוץ עוד יותר מגדיר את עצמו כשייך למחנה יותר ימני, אבל הוא עדיין לא פוסל את הרצוג, ככה הוא אומר. כך שבאופן טבעי...
השאלה כמה מנדטים גם הוא יביא אחרי הבחירות הקרובות.
בסך הכל, לפי מה שמסתמן מהסקרים, אז גוש כזה של המפלגות הלאומיות, הימניות, יכול לייצב קודם כל מה שנקרא גוש חוסם, ואז כבר אנחנו נוכל באמת לצרף כוחות, אבל הם באים ללא כוח סחיטה, ללא יכולת להפיל את הממשלה כל אימת שאיזה גחמה עולה מפניהם, וגם לא נחזור על מה שקרה בפעם הקודמת, שכל אחד ואחד מהם ירגיש את עצמו, כשהוא למעשה ראש ממשלה שיוכתר על ידי האג'נדה המנוגדת לזו של הממשלה.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים, ימים יגידו, אני מודה לך על השיחה הזו, סגן שר החוץ אחי הנגבי, תודה רבה.
בהצלחה לכולם.
ערב טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומת ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו עם עטילה שומפלבי, שלום לך עטילה.
אהלן אבי, ערב טוב.
מה העניינים?
וואו. אתה יודע, לקראת נקודת רתיחה, וכל יום יש איזו נקודת רתיחה חדשה.
אנחנו הולכים ומתקרבים, והשבועות ככה מתחממים. הסקרים אבל לא עושים איזה טוויסט.
תראה, הסקרים, ממה שאנחנו רואים כרגע, יש תזוזה מאוד מאוד איטית או קטנה או סימבולית, קרא לזה איך שבא לך, אבל נדמה לי, ואני אומר את זה מעבר לסקרים שאנחנו מדברים עליהם, אני מדבר גם עם המפלגות השונות על סקרי ה... עומק, אני שומע את האנשים שקוראים את השטח במפלגות הגדולות בעיקר, והליכוד, העבודה וכאלה, אני חושב, אני רק, אתה יודע, בוא נזרוק את זה על השולחן, נדבר עוד שבוע אולי, ונראה אם אני צודק, אני חושב שיש איזושהי תנועה טקטונית מסוימת, ואיכשהו הפער בין אותם גושים, הגוש שמאל מרכז, ימין מרכז וכדומה, מצטמצם. אני לא יודע להגיד לך האם משמעותית, האם זה ישתנה בעוד יומיים, לא יודע. יש משהו, יש משהו
גם בתחושה של אנשי הליכוד. חודשיים, לא היה לנו כזה מתח, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופת מתח, כי הכל פתוח, פחות או יותר.
אני חושב שעכשיו זה מאוד מאוד נכון לומר שהכל פתוח, וגם לחתום על זה שהכל פתוח, חלו כאן כמה שינויים, אבל תשמע, אני מסתכל בעיקר על מה שאומרים ואיך נשמעים אותם אנשים בליכוד שבאמת מסתובבים ברחבי הארץ כדי לנסות ולהביא את הניצחון לליכוד, ואני שומע לראשונה בימים האחרונים, ביומיים האחרונים אם לדייק, מעין נימה טיפה יותר מודגת, יותר מוטרדת, אני לא רוצה להגיד פסימיות כי זה מוגזם, אבל אני חושב שהם שם יותר מודגים מהאווירה הציבורית שנוצרה בשבוע שבועיים האחרונים. שוב, אני לא יודע להגיד לך איך זה יתבטא בסופו של דבר בתוצאות, אבל זה הדיבור.
כן. בוא נדבר רגע על האימות. אתה גם אצלך בוויינט עושה מדי פעם אימותים כאלה ואחרים, אבל עם זוגות, עם שני אנשים, שככה יש קונטרה, אחד עונה לשני, שאלות ותשובות. תגיד, שמונה ראשי מפלגה זה עדיין בגדר אימות? זה סוג של רב שיח. כל אחד מנסה לנצל את הדקת אוויר שיש לו, וזהו.
אז קודם כל אני לא אבקר כמובן שום כלי תקשורת אחר, בוודאי לא כלי תקשורת מתחרים, אני סמוך ובטוח שיונית לוי, שאישה ומגישה רצינית ומנוסה מאוד, עשתה שיעורי בית וצפתה באיך נעשים האימותים האלה בארצות הברית, בעיקר שם אתה רואה לפעמים 6, 7, 10 מתעמתים זה מול זה, זה לצד זה, אני חושב שאנחנו צריך לצפות ולחכות ולראות איך זה יתפתח. קשה לומר, אתה יודע, שמונה אנשים על פניו זה נשמע קשה מאוד, כי כל אחד רוצה לדבר וכל אחד רוצה להשמיע. אני מניח שגבולות הז'אנר נמתחים קצת, בוא נקרא לזה כך, הם נמתחים למקומות חדשים על מנת לאפשר באמת איזשהו דיון, אבל אני מברך על זה בעיקר שכן יתקיים שיח. יש כאלה שומעים שזה פחות חשוב אם נתניהו והרצוג הגיעו, אני חושב שזה מאוד חשוב, זה בעיקר חשוב לשיח הפוליטי והציבורי במדינת ישראל, זה מאוד חשוב שאנשים מתייצבים מול המצלמות, שאנשים מוכנים לענות על השאלות, שמוכנים להתעמת עם מה שהם נשאלים, זה כן חשוב, גם אם, אתה יודע, שום דבר לא יוכרע באימות הזה, זה חשוב שהפוליטיקאים יודעים שהם לא יכולים להתחמק מהשאלות,
אומרים שאם יהיה רייטינג גבוה על האימות הזה, זה כנראה בזכות אריה דרעי ואלי ישי.
יכול להיות, אני ממה שאני מבין, שוב, הכל שמועות, ואתה יודע, אתה מתעדכן עם הפוליטיקאים שהשתתפו, אז כל אחד מסתכל מהנקודה הסובייקטיבית שלו, אבל אני חושב שיש שני אנשים, שלושה אולי, שכבר שמעתי מכמה כיוונים, מדברים על זה שנפתלי בנט היה מצוין, מדברים שאיימן עודה הפתיע לטובה והיה כוכב, ושאריה דרעי קרא את אלי ישי, ומה שמעניין זה שלפיד לא קרא את אחלון, הוא שמר על כבודו. אבל זה כרגע השמועות בינתיים, ובוא נתייחס להם כשמועות, בעוד שעה אנחנו נדע יותר ונראה יותר.
מעניין. יאיר לפיד נדמה לפחות שהוא מנסה עכשיו ללכת על הראש של בנט. אני לא מצליח להבין גם למה, אין שם קהל פוטנציאלי אלקטורלי שעובר ממנו מלפיד לבנט או ההפך, אבל הוא בא ולוקח, מחבק את בנט חיבוק דוב מול החרדים. אומר, עשיתי הרבה מאוד גזרות נגד הציבור החרדי, אבל הכל בזכות בנט, הוא היה איתי. יחד איתו עשינו את הכל. הוא מבין את המשמעות שהוא גורם נזק לבנט, אבל מה הוא מרוויח מזה?
בוא נגיד כך, לפיד מנהל את הקמפיין שלו בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא מאוד נצמד למחקרים, לאסטרטגיה שמוטווית בצורה חדה ובדוקה. הוא לא עושה שום דבר מן הבטן. כלומר, הוא לא פתאום עכשיו פונה לחרדים ואומר, בא לי לפנות לחרדים. אני חושב שמזהים שישנם בבית היהודי חונים, אם תרצה, כמה וכמה מנדטים של אנשים שמה שנקרא בהגה של הסקרים פריחים, כלומר הם יושבים כרגע בבית היהודי, אבל לא לגמרי משוכנעים שהם יצביעו לבית היהודי, משום שהם לא אהבו מיני התבטויות או מיני התנהלויות, ואת הסיפור עם אלי אוחנה ואת הסיפור עם הקהילה הגאה וכדומה. אז הוא אומר, אם אני יכול לבוא בעיקוף ולקחת את המנדטים האלה, כפי שקרה גם לפני שנתיים בבחירות, אז לפיד מנסה גם את התרגיל הזה. והפנייה לחרדים, שראינו אותה לפני שבועיים, גם היא הייתה מוצלחת מאוד, משום שהייתה שונה, היא הייתה מיוחדת, והיא גם הוציאה החוץ לחרדים שהיו מוכנים לדבר בשבחו של יאיר לפיד, משהו שהוא לא נתפס, ולפעמים האיחוד בקמפיינים כאלה שממוקדים, אפילו אם הם קצרים, הם בעצם העובדה שהם נעשים, בעצם העובדה שהם קורים, ובעצם העובדה שהם יוצרים באז.
מעניין מאוד. אוקיי, לסיום רק מילה אחת, אם אנחנו מדברים בסוף השבוע הזה, יש לנו עוד שבועיים וחצי, נכון? אנחנו סופרים
20 יום, 19 יום אם לדייק.
19 יום. השיח עד סוף השבוע הבא יהיה וושינגטון, הנאום של נתניהו על כל ההיבטים שלו, בסוף זה עושה לו טוב או רע, עטילה?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, וקורית כאן תופעה שאני ברשותך אדבר מעל הראש של התקשורת. אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שאנחנו משפיעים על השיח הציבורי, וזה נכון, אבל אני חושב שהציבור הישראלי יש לו כוח עצום בידיים, וזה קורה ברשתות החברתיות. והסיפור של איראן, אני חושב שזה הגיע לנקודת, אני לא רוצה להשתמש בביטוי על חזור, ולכן אני אשתמש בנקודת רתיחה. הציבור הגיב בצורה מאוד מאוד חריפה, וראיתי את זה היום לאורך כל היום, באינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, להתבטאות של נתניהו, כן, אבל החיים וכו' וכו', ואני לא בטוח, יש מצב, יש סכנה מבחינת נתניהו, שעד שהוא יישא את הנאום הזה, הציבור בעצם יוציא את העוקץ, משום שהציבור פתאום הפך את זה על הראש של נתניהו. מצד שני, תשמע, זה ראש ממשלת ישראל, נאום בפני הקונגרס, בנושא קרדינלי ודרמטי לציבור הישראלי, ומן הסתם השיח התקיים סביבו. השאלה באיזה ווליום, אבי, בסופו של דבר זאת השאלה, באיזה ווליום, האם הנאום הזה יעבור ויהפכו אותו לכותרות ראשיות, או שמא ינסה הנאום, יהיו הכותרות ונמשיך הלאה, כי יש עוד שבועיים אחרי זה לקמפיין. שאלה דרמטית גדולה מאוד. אני לא חושב שאגב אפשר לכבוש הפעם לגמרי עם הכותרת של איראן או של של הקונגרס את הכותרות לאורך זמן.
אבל נתניהו יודע שהנאום הזה, אני אומר, אבל נתניהו יודע שהנאום הזה, עם כל הכבוד, יכול גם להזיק לו פה, כאן, בבחירות.
נכון, 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 לכן אני אומר, הוא התחיל, אתה יודע, הנאום הזה היה אס, היה קלף מנצח בתחילת הדרך, אבל מאז שהוא נשלף,
הוא הולך למאבד גובה.
כל כך הרבה דברים.
כן. מעניין, אוקיי, עטילה שומפלבי, כרגיל, מרתק, תודה לך.
תודה, ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום, להתראות. גואל? מר ועקנין? כתבנו גואל ועקנין, שומע?
ערב טוב, אבי.
ערב טוב, מה שלומך?
ברוך השם, ואתה?
אני גם, ברוך השם, ממש עבר שבוע סוער ומעייף ומתיש. אז על מה אתה רוצה לדבר הערב?
כן, זה בהחלט מתיש, אבל הנה, אתה רואה, דוח מבקר המדינה נעלם, אף אחד כבר לא סופר את זה, אף אחד לא מעניין אותו, המחנה הציוני בכלל לא שמענו אותם עושים יותר מדי קולות וברקים מהדוח הזה, מהסיבה הפשוטה, הם מבינים שהם צריכים להתחיל לבוא ולדבר קמפיין, ולא לדבר על השמות מה שקורה סביב נתניהו. מה שמעניין זה שבימים הקרובים אנחנו נהיה כנראה עדים לאיזושהי מתקפה נוספת על נתניהו בגלל הנסיעה שלו לקונגרס, לנאום שם בקונגרס האמריקאי, וכבר אני יודע שבתוך מטה הליכוד צוותי החשיבה עובדים על הקטע איך עודפים את כל הטענות הללו בתקשורת. זה למעשה הקו החדש של, של הליכוד, של מטה הליכוד, הכל כדי...
אז אם אנחנו לקנוע... מנסים לסכם את זה, אחרי שהם ישבו לפני שבועיים על פרשיית הבקבוקים, אחר כך על הבית של בית ראש הממשלה, אתמול על דוח הדיור, עכשיו הם מתחילים להיערך לתגובות על הנאום בוושינגטון, אין מנוחה שם.
אין שם מנוחה, אבל נוחה להם הסיטואציה, וזה פה אסור להתבלבל, כי כל עוד שמדברים על הנושאים הללו, אף אחד לא מדבר באמת על הנושאים החברתיים, אף אחד לא באמת מתעסק באלמנטים החשובים של דוח המבקר בנוגע לדיור, וזו הסיבה שנתניהו היה מעדיף את כל השיחות בנושאים הללו, ולא מתעסק בנושא הליבה, כי נתניהו בסופו של יום יש לו אפשרות לתת תשובה או בנושא הביטחוני, או שפשוט להתעלם מהנושאים המהותיים, הכלכליים, החברתיים. כרגע הסיטואציה נוחה לנתניהו, היא לא טובה לבוז'י הרצוג, שמשום מה המחנה הציוני עדיין נשאר שם, ולמרות שעדיין בסקרים רואים איזשהו שוויון בין המחנות, בין המחנה הציוני לליכוד, ולפעמים אולי אפילו המחנה הציוני עולה במנדט אחד מעל הליכוד או שניים, אבל עדיין זה לא משהו שהופך את הרצוג לאלטרנטיבה לראש הממשלה בימי נתניהו.
אוקיי, רשמנו, נשתמע בשבוע הבא. גואל ועקנין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו איתנו, הראל סגל, ערב טוב.
ערב טוב.
ובני רבינוביץ איתנו גם, שלום לך בני.
שלום לך הראל, מה שלומך? ברוך השם, שלום בני.
אוקיי, אני מקריא ציטוט. עם בנט העברנו את השוויון בנטל, עם בנט הכנסנו לימודי ליבה לחינוך החרדי, עם בנט ביטלנו את חוק נערי ואת הקריטריונים שהטיבו עם החרדים בדיור, עם בנט קיצצנו בחצי את תקציב הישיבות הלא ציוניות, כל זה לא היה עובר אם החרדים היו בממשלה, וכל זה לא היה עובר אם בנט היה באופוזיציה. הציטוט של מי, בני?
נדמה לי של יאיר לפיד.
יאיר לפיד. בעצם יאיר לפיד עכשיו מטיל את כל הגזרות שהוא ביצע גם על הכתפיים של בנט, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, בני, אם אתה מופתע מהעובדה הזו שלפיד עכשיו מנסה לגולל את זה על בנט, או שזה רק תירוץ?
קודם כל הוא צודק. מה אפשר לומר?
לא, זה גזרות שהוא עשה, אבל... בנט סך הכל היה בקואליציה, יש מה לעשות, מחויבות קואליציונית.
בנט לא היה מוכן להעביר את כל הדברים האלו, זה לא היה קורה, מה יש פה לדבר? אבל אני מעריך שיאיר לפיד מנסה בדרך, איך אומרים, על הגב של בנט, להכשיר את עצמו, כמו שאומרים, להכשיר את השרץ, שגם הוא יוכל להיכנס לקואליציה. כי אם בנט קשר לקואליציה, עם החרדים ועם ביבי, אז מדוע שיאיר לפיד לא יהיה קשר? זה בעצם מה שהוא אומר.
אוקיי, אראל, שאתה שומע את הציטוט הזה, אתה מבין את הכעס שיש לחלק מהציבור החרדי על נפתלי בנט?
תראה, אני לא עוסק בכעסים של הציבור החרדי, אבל רוצה להגיב על לבני, על מה שאומר, אני חושב שיותר מה שיאיר לפיד רומז על בנט, הוא רומז לחרדים, מה שכנראה לא לקרות, שהחרדים ישבו בממשלת שמאל של בוז'י הרצוג עם יאיר לפיד. נגיד, הנה, זה הולך לשני הכיוונים הניתוח הזה, להגיד אני לא לבד פה, לא, אני לא, ידיי לא שפכו את הדם הזה לבד, אני אחר במטאפורה, כן? לא נשפך פה דם כמובן.
בסדר, מה זה קשור אליו, הראל? הראל, מה זה קשור למה? מה זה קשור לממשלת שמאל? אם הוא בא ואומר על בנט, הרי שהוא בא ואומר אני ובנט יחד...
מה קשור? אבל איך אתה הגעת לזה שהוא הולך לשבת עם נתניהו, עם יחד עם בנט וזה? תשמעו, כל החשובים וכל ה... וכל הניסיונות לחשוב מה יהיה, איזה ממשלה תוקם, איך תוקם, מי יישב בה, תדמה לי, אנחנו קצת ממהרים לעשות אותם, ואנחנו עוד נופתע, ויש לנו עוד כמה, יש לנו עוד 18 יום עד לבחירות, יהיה עוד הרבה שינוי.
דיינו, אני אשמח מאוד לשמוע, איזה ממשלה יכולה עוד לקום פה? הרי אני מבין שאתה...
תראו, יש פה...
תקום ממשלת ביבי.
או שתוקם ממשלת ימין צרה,
או שתוקם ממשלת אחדות, או שתוקם ממשלת שמאל, צרה. יכול להיות, אני כן רואה סרט כזה שהחרדים יושבים יחד עם מרץ, לפיד ושמאל, ובתמיכה מבחוץ של הערבים. אין לי בכלל ספק למשל שאם זה היה אופציה לחבר אריה דרעי, הוא היה הולך לזה, וגם לחבר גפני היה הולך לזה, לדבר כזה. הם לא מרגישים שהם חייבים להציל את נתניהו עכשיו. די ברור שהם יוכלו לתקוע לו ברז, היו תוקעים לו ברז.
אוקיי. עוד נושא מעניין, לפחות ששניכם יכולים לסייע לנו בו, מכתב תמיכה של רבנים לבית היהודי, ומקביל מכתב תמיכה של רבנים ליחד, למפלגת יחד, והמכנה המשותף שכולם רבנים ציונים דתיים, ברמה כזו או אחרת, יש יותר ציוני ויש יותר דתי, אבל זה לא אנחנו בוחני כליות ולב, אבל יש פה הרבה מאוד שיח, מי חתם למי? זה באמת משמעותי כל כך, הראל.
תראה, זה לא משמעותי כמו בוויכוח בציבור החרדי בין הפלג הירושלמי לפלג הבני ברקי, כן? כי אצלכם זה הכל, אתה יודע, יש מקומות שזה הכל לשם שמיים והכל קודש, ובציבור הדתי-לאומי זה כמובן הכל על פרש. אבל אני אגיד לך משהו, תראה.
חס וחלילה, לא, הכל לשם שמיים, מה פתאום?
בסופו דבר כל המלחמות והוויכוחים וההתגודדות בתוך העם היהודי זה כבר הולך מספר בראשית, אז כאילו מעשה אבות סימן לבנים כנראה בנושא הזה. אני לא יודע אם אפשר לקבוע מי יותר דתי, מי יותר ציוני, מי פחות, שוב, אני לא משחק במשחקים, אין לי דטומטר, לא בודק אותך, אל תבדוק אותי. ולגבי זה יש פה בהחלט בתוך הציונות הדתית יש מספר רבנים, אנחנו יודעים על מה מדובר, מתקנים חרדלים, אלה שקוראים גם לישיבות הקו, אבל גם לרב דוב ליאור למשל, שהוא לא שייך לקו, הוא לא שייך לתפיסה של הרב טאו, שהם באמת יותר קרובים בתפיסתם לחרדים, והם המליצו על יחד. לעומת רבנים, רבני הציונות הדתית, מרכז הציונות הדתית הקלאסית, זה הרב רובינוביץ', הרב דרוקמן וכולי, שהם שייכים, שהם ממשיכים עם המפלגה, עם הבית היהודי, כביכול ההמשך הטבעי של המפתל. אבל חברים, מה אנחנו מופתעים? מה אנחנו לא יודעים שבתוך, אפילו במחלוקת לשם שמיים, לפעמים מתערבבים דברים אחרים בטעות. יכול לקרות, לא בני? זה לא קורה שככה, בקטנה, נכנס קצת אגו, קצת זה, מה?
הראל, אותי יותר מעניין ממה ביבי מפחד מלשבת בעימות מול בוז'י הרצוג. תסביר לי למה הוא לא מסוגל לשבת, לא מול בוז'י, אני לא מדבר מול כל הפאנל הגדול הזה.
לא, הוא אמר, נתניהו אמר, אני מוכן לשבת, אבל לא, מפלגת העבודה לא מנהיג אותה בוז'י לבד, גם ציפי לבני, והוא אמר, אני מוכן לשבת מול שניהם, אני בטוח
שזה... אתה יודע שזה, זה שטויות, זה לא רציני, בוז'י מפחד מעימות. בוז'י מסוגל לשבת, ביבי מסוגל לשבת במסיבת עיתונאים כמה דקות, לענות על שאלה וחצי, הוא פשוט לא בנוי לעמוד ולענות על שאלות.
תראה, אני חייב לומר לך משהו, אני לא דוברו של נתניהו, אני לא חבר של נתניהו במובן הזה שאני יכול לכאן שהוא מסביר לי את זה, אני יודע את התשובה שלו לערוץ 2, הוא אמר להם, אני מוכן לבוא להתייצב לעימות.
כן, אבל...
בוז'י וציפי.
הוויכוח הזה קורה בכל ערב בחירות.
רגע, ועובדה היא ש... היום בעימות, היחידים שמי שלא השתתף זה נתניהו וציפי ובוז'י, זה מי שלא היה בעימות.
אוקיי.
אבל שוב, אני לא יכול להגיד לך למה, הוא לא רוצה, גם הוא פחדן, ביבי הוא פחדן.
טוב, מציעים את השיח על העניין הזה, זה קורה כל בחירות, מציעים והם לא רוצים וזה ככה.
שמעת את שרון השתתף בעימות. אולמרט השתתף בעימות, יש פה נהיה פה,
העימות זה לא... נהיה איציק מורדכי והטאקל הרציני שהיה לו שם עם נתניהו, כולם תפסו פחד מעימותים.
אנחנו יודעים איפה איציק מורדכי גמר כמה זה, אני יודע שזה רדיו דתי, אז אני לא יכול להגיד על מה הוא ישר.
נכון, בני רבינוביץ והראל סגל, חבר'ה, תודה רבה לכם, שיהיה שבת שלום.
תודה רבה, ערב טוב, שבת שלום.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם הרב גדליהו אקסלרוד, שלום לכבוד הרב. הרב הרבה מאוד שנים גם דיין וגם בעיקר עוסק בנושא הגיור. אנחנו רואים היום מכתב והבהרה שחתום עליו הגאון הגדול הרב מאיר מזוז בסוגיית הגיור, והרב, אתה כבוד הרב, היית קשור למכתב הזה עם שיחה עם ברוך מרזל, חילופי נוסחאות, נכון?
אני הגיע לי אתמול בלילה ידיעה שהרב אמסלם כתב על הרב מזוז שהוא לא דורש בגיור דברים, את כל המצוות, לא לאכול חמץ בפסח, לצום יום כיפורים, משהו כזה. שמעתי את זה, שמעתי עוד דבר, שהרב בן דהן כבר ציטט, שהרב מזוז נתן הסכמה לספר של אמסלם, ומה אתם רוצים מאיתנו, הרב מזוז מקל עוד יותר מאיתנו. אני חששתי שפה הולכים פה לרכוב על סוס, פרוץ את הגיור עוד יותר. הוצאתי אתמול מכתב, וכתבתי שלי ידיעה, שבספר של הרב אמסלם מופיע בשם הרב מזוז, שהוא לא מצריך לקבל את כל המצוות על מנת לקיים. אז כתבתי שאני מקווה מאוד שהרב מזוז לא עומד מאחורי המכתב הזה שכתב אמסלם, אבל צריך להודיע את זה ברבים. ואם לא כן, אז אסור להצביע למפלגה שלו. כך כתבתי אתמול. כנראה שהמכתב הזה הגיע לידיים שלהם, אז הם אמרו לי, ביקשת העברה, אתה רוצה העברה, שהרב מזוז לא מסכים עם אמסלם, בכלל לא מזדהה איתו, לא בדרך שלו, הרב מזוז עומד להוציא היום מכתב. במכתב שהוא עומד להציא, המכתב כולל כל מיני נושאים, גם בגלל שדיברו
שם. האמת, שאם אנחנו מדברים על הרב אמסלם, אז הוא לא רק מביא דברים בשמו, של ראש הישיבה, ישיבת כיסא רחמים הגאון הגדול, הרב מאיר מזוז, הוא גם הביא ציטוט ממכתבים שהוא כתב לו בספרו, יש לי פה לפניי.
כן, אבל כל פנים, הנקודה הייתה, יש גם כמה נקודות הוא כותב בנוגע ליחד שלו לחבד, שאמרו שהוא נגד חבד, ועוד איזה עניינים ש...
בקיצור...
שעל כל פנים הוא כותב הרבה דברים, אז הוא אומר, במכתב הזה יש תשובה לטענות שלך. במכתב שהוא עומד היום להוציא, יש תשובה למכתב, מה שאתה רצית אתמול בלילה, את היום מתפרסם מכתב שלו.
אז זה כדי להבהיר שלו. למען נעשר ספק את הדברים, ואולי גם להכחיש את הנאמר בספר זרע ישראל, ועל זה...
כל פנים, את המכתב שלו ראית כבר?
כן, בהחלט.
אז
בהחלט.
אני עניתי חברת תשובה, שלחתי להם בפקס, כתבתי ששמחתי על ה... מכתב שרה
okay. שהוצאה היום okay. שר כוח גדול לכבוד הרב הרב גדליהו אקסלרוד, תודה רבה לכבוד הרב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לצוות שלנו, לסגי פרל מוטר, לאשר גייבר, לאסטי פלד, כאן אבי מימרן, שבת שלום.